שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו באור להי שבט תשפ"א, ה' שבט, לעוד יום בלוח השנה. ה' בשבט זה תאריך ההסתלקות, יום ההילולה של מורנו ורבנו אספת אמת, רבי אריה דולב מגור, האדמו"ר השני או השלישי, עוד נדבר על זה בחסידות גור, ונייחד את השיעור הקרוב לעיסוק בתורותיו וסיפורים אודותיו. ובעיקר נעסוק בשאלה, כמליצה על הפסוק שעל שמו נקרא הספר שלו, מדוע שפת אמת ייכון לעד? מה כל כך מיוחד בדמותו ובתורתו של השפת אמת? כאמור, השפת אמת הוא לא עוד אדמו"ר, ולכן לא נוכל להתעלם ממנו, אנחנו גם לא רוצים להתעלם ממנו. יש פסוק בסוף חומש ויקרא שאומר כך: וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. כמובן זה עוסק בעניין של מעשר בהמה, אבל בחסידות דורשים את זה על הדורות של האדמו"רים בחסידות. יש לנו 10 דורות מהבעל שם טוב, הבעל שם טוב, הרב המגד ממזריץ', רבי אלימלך מליז'נסק, החוזה מלובלין, היהודי הקדוש מפשיסחה, רב שמחה בוני מפשיסחה, הרבי מקוצק, בעל חידושי ערים, רב חנו חנך מאלכסנדר, ואספת אמת. אספת אמת הוא עשירי באדמו"רי פולין מהבעל שם טוב, וכתוב: כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. יעבור תחת השבט, אל תקרא השבט אלא ה' שבט. ה' שבט, העשירי, זה אספת אמת, יהיה קודש לשם. אגב, לפי חב"ד, שהם לא אדמו"רי פולין אלא אדמו"רים של רוסיה הלבנה, אז יוצא לנו שהאדמו"ר העשירי זה בעצם המשיח. בכל מקרה, נחזור לענייננו. השפת אמת נולד בכ"ט בניסן תר"ז, כלומר 1847 למניינם, לאבא שלו רבי אבא מרדכי אלתר, בנו של בעל חידושי ערים רבי יצחק מאיר מגור. אביו רבי אבא מרדכי, אבא של השפת אמת, היה חולה מאוד, ושנה לפני כן הוא התפלל שיחיה אך ורק כדי שיזכה לבן, וזה עזר לו, באמת נולד לו בן. אבל כעבור 9 שנים, בהיות השפת אמת בן 8, אבא שלו נפטר. זה היה לא פשוט, לא רק לשפת אמת, אלא גם לאבא, לסבא של השפת אמת, אביו של רבי אבא מרדכי, הלא הוא חידושי ערים. לחידושי ערים היו 13 ילדים, רבי אבא מרדכי היה בנו ה-13, וכל בניו של חידושי ערים נפטרו בחייו. טרגדיה נוראית, בנו הקטן, רבי אבא מרדכי הצעיר, נפטר גם הוא בחייו, אבל לפחות הותיר אחריו את השפת אמת. והשפת אמת מגיל 8 התייתם, והוא גדל בעצם אצל סבא שלו, בעל חידושי ערים, שהיה באותו זמן גדול האדמו"רים בפולין לצד הרבי מקוצק, בעוד שהרבי מקוצק היה יותר מיועד לחסידים אליטיסטים, עילויים ואדירים, חידושי ערים נהג יותר בעממיות, ובאמת עשרות ואלפים התרכזו בחצרו. בכל מקרה, חידושי ערים בגיל 8 מתחיל לחנך את הנכד שלו לימים השפת אמת. הוא שוכר לו מלמד מיוחד מבחירי החסידים, והוא מתנה עמו 3 תנאים בשביל שהוא ילמד את הנכד שלו. א', השכמה בעלות השחר, ואיך שהם משכימים בעלות השחר ישר להתחיל ללמוד. התנאי השני, שבכל יום הם יחדשו משהו בלימוד. והתנאי השלישי, שהם ילמדו 18 שעות ביממה. חידושי ערים משקיע את כל כוחו בחינוך של הילד הקטן לימים השפת אמת, ועוד לפני הבר מצווה חידושי ערים מחליט לקחת איתו את הנכד שלו השפת אמת כדי לקוצק. הוא פעמים בודדות הוא מצליח להגיע עם חידושי ערים לרבי מקוצק, למרות כל הטלטול הדרך. כפי שאמר חידושי ערים לאשתו, הסבתא של השפת אמת, שכל זה היה כדאי בכדי שיזכה לראות יהודי אמיתי פעם אחת בחייו. באמת השפת אמת התבטא לרבי מקוצק שמראהו כמלאך האלוקים. מכאן דייק בנו של השפת אמת, האמרי אמת, שהשפת אמת ראה מלאך, אחרת הוא לא היה מתבטא כך, כי הוא היה חריף במידת האמת. אז אם אומר, אם אבא שלי השפת אמת אמר שהרבי מקוצק מראהו כמלאך האלוקים, סימן שאבא שלי השפת אמת באמת ראה מלאך. בכל מקרה, כשהשפת אמת בגיל 19, סביב, שהוא בעצם מילא את מקום אביו, נפטר חידושי ערים בכ"ג באדר תרכ"ו, ואספת אמת בן 19 מתבקש לקבל את האדמו"רות, והוא מסרב בפעם הראשונה. ובסוף ממנים אותו להיות אמרא דאתרא הרב של העיר גור, אבל הוא לא נהיה רב, הוא לא נהיה אדמו"ר, הוא נוסע כמו כל החסידים לזקן חסידי אביו, רבי חנוך חנך מאלכסנדר, שזה יותר באזור ורשה, ובמשך 4 שנים הוא מקפיד להגיע אליו בשבתות וחגים, עד שרבי חנוך חנך מאלכסנדר נפטר בחודש אדר תר"ל 1870. פה שוב פעם החסידים מגיעים לשפת אמת ומפצירים בו, למרות שהוא רק בן 23, שיאות לקבל את האדמו"רות, וגם הפעם הוא מסרב. זה בחודש אדר הוא מסרב, בחודש ניסן, בחודש אייר, אבל מה לעשות שבחג השבועות עברה שמועה בוואטסאפ הפנימי של חסידי גור, ואלפי חסידים, יש אומרים אפילו על עשרות אלפי חסידים, מגיעים לשבועות לעיירה גור הקלווריה, לא איגור, פרבר של ורשה, וצובעים על ביתו בבית מדרשו של הרבי מגור, של השפת אמת, שמסרב להיות רבי מגור, כדי שהוא יהיה רבי שלהם. הרבי מגור, השפת אמת, מסרב לנהוג באדמו"רות, אבל הוא אומר, אני מוכן לנהוג איתכם בידידות, ושנתחזק יחד בעבודת השם. הוא מסרב לשבת בראש השולחן, אלא במרכזו, בשונה מאדמו"רים, על פי ההנחיה של אמא שלו. אגב, עד היום אדמו"רי גור לא יושבים בראש השולחן, אלא תמיד יושבים באמצע השולחן. והוא מסרב לומר לחסידים תורות, דברי תורה ברבים. כל זה נמשך מחג שבועות תר"ל עד חג הסוכות תר"א. שאז מסוכות תר"א, מאז הוא היה דורש בכל שבת ובכל חג, ויותר מזה הוא היה מקפיד בכל מוצאי שבת וחג להעלות על הכתב את עיקרי תורתו במוצאי שבת, ודווקא בעברית, לא ביידיש, בנקודות. לכן התורות שלו מאוד תמציתיות, זה לא שהוא אמר אותם 2-3 דקות, אלא הוא כתב לעצמו בנקודות זיכרון דברים. איך אנחנו יודעים שעד אז הוא לא דיבר? כי הוא הקפיד לכתוב כל מה שהוא אמר, והתורה הראשונה שיש לנו זה מסוכות תר"א. סך הכל יש לנו למעלה מ-6,000 דברי תורה שאמר השפת אמת במשך 34 שנים של אדמו"רות. לצערנו, בתר"ה, בתחילת 1905, השפת אמת חלה בפתאומיות, במחלת דם נדירה, ותוך 10 ימים מאז שהוא חלה, הוא נפטר בה' בשבט תר"ה. השפת אמת נחשב כאדמו"ר הדומיננטי ביותר בעיצוב של חסידות גור, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. בעצם מאז תקופתו גור היא החסידות הכי גדולה ביותר שמנהיגה את היהדות ביד רמה באירופה, ולאחר השואה לא רק באירופה אלא גם בארץ הקודש. עד היום בעצם הנציג החסידי הבכיר של הרשימה החרדית לכנסת הוא לעולם יהיה נציג של גור, היום זה ליצמן, לפני כן היו אחרים, אבל תמיד, אפילו לפני הליטאים והחסידים, ותמיד זה הנציג של גור, לא ויז'ניץ, לא בלז, אלא גור. השפת אמת הנהיג שהאדמו"ר הוא קודם כל תלמיד חכם עצום שמלמד תורה, ורק לאחר מכן, מתוך כך הוא רבה שעורך קבלת קהל ועושה טישים וכולי. כפי שהוא כתב באחד המכתבים, תמהני כיצד אדמו"ר יכול להיות רבי מבלי ללמד שיעור תורה כל יום. כלומר, אם אתה רבי, אז איך יכול להיות שאתה לא מלמד כל יום שיעור תורה? והשיעורים של השפת אמת לא היו בזוהר וקבלה. השיעוריו של השפת אמת היו בעיקר בניגלה, ש"ס ופוסקים. החידושים של השפת אמת על הש"ס מצטיינים בפשטות שלהם, סברה ישרה, הוא נמנע ומתרחק מפלפולים עקומים. איך התבטא עליו הגריב, הבריסק הרוב, רבי יצחק זאב מבריסק, בנו של רב חיים מבריסק, או אני מקריא ממה שהוא כתב, אלמלא חיבוריו של השפת אמת, לא מצאנו ידינו ורגלינו בסדר קודשים. וגם רבי שמעון שקופ, מגדולי ראשי הישיבה בעולם הליטאי, ראש ישיבת גרודנה, החזיק עצמו כתלמיד של השפת אמת, וכאשר אחד מנכדיו של השפת אמת, הגיע לישיבת גרודנה, לישיבה של רבי שמעון שקופ, רבי שמעון שקופ קם לכבודו ואמר לו, אני תלמיד של הסבא שלך, השפת אמת. עכשיו זה מעניין, כי אין הרבה אדמו"רים שספרי הלמדנות שלהם בעיון, הם ממש נכסי צאן ברזל בעולם הלמדנות, אבל גם בעולם החסידות כאחד. נקרא מדבריו של הרב אהרן סורסקי, מגדולי המחברים החסידיים בדורנו, בספרו מרביצי תורה מעולם החסידות חלק ב', שם הוא כותב על השפת אמת, רמז דק על הייחוד שבתורתו מרזים צאצאיו בהקדמה הנזכרת, כשמספרים בבואם לנמק מדוע נתנו משפט הבכורה לחידושיו בסדר קודשים. כלומר, למה הדפיסו קודם כל, הדפיסו את החידושים על קוטים, לא את החידושים על סדר מועד, למשל, שזה סדר יותר, שיותר מרבים לעסוק בו. כותבים כך בענף בהקדמה, כי בסדר קודשים למד עמנו בסוף שנותיו. ובתוספת השלמה וסייעתה מהסכמתו של החוזה מלובלין זצ"ל לספר צאן קודשים, בה הביע את תשוקתו הגדולה לחבר הוא עצמו ספר על סדר קודשים, כדי שילמדו העולם בזה הסדר לחבר תורה ועבודה, כמאמר חז"ל, העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה וכו'. והצביע הגאון רבי יצחק זאב מבריסק על דוגמה אופיינית לייחודו בשפת אמת למסכת זבחים דף כף עמוד ב', שם ביאר השפת אמת מה הטעמו של הרמב״ם דכהן שישן בעזרה חייב לקדש שנית ידיו ורגליו, כלומר תחיתו על ידיים ורגליים שוב פעם, למה? אומר השפת אמת משום דהווה כי יצא לחוץ, דהנפש יוצאת בשעת שינה. הרי כהן שיצא מחוץ לעזרה צריך לחזור, שמה הוא יסח דעת וצריך להתאר שוב פעם. אומר השפת אמת, לא, ברגע שהוא ישן, זה כאילו הנפש יצא לחוץ. ועל זה כותב הרבי מבריסק, רבי יצחק זאב מסולובייצ'יק מבריסק, ואי אפשר לפרש ככה, אלא על פי משנת חסידים, ובשילוב כל חלקי התורה ההדדי, ביחד. עד כדי כך העריך הבריסק גרוב את השפת אמת בלמדנות החסידית שלו. משנת תפריס סמך א', 1901, הרבי שפת אמת מתעלמן מאשתו, ולאחר מכן מתחילה מלחמת יפן-רוסיה, ורבים מחסידיו, רבים היהודים, ובפרט מחסידי גור, חסידיו של השפת אמת מגויסים בעל כורחם למלחמת רוסיה ויפן. עם תום המלחמה, לקראת סוף 1904, החלה מהפכה ברוסיה ורבו הפוגרומים שציירו אותו מאוד והוא נפל למשכב, ומתוך כאב על צערם של ישראל, הוא נסתלק למטיפת הדרכיה, כאמור, הלילה ה' בשבט, לפני 116 שנים. אז אם כן, ננסה כעת, ממש, ממש בתאימה, בתחיל אורחימו, לנסות להבין מדוע מבין כל הספרים החסידיים השונים, דווקא שפת אמת ייכון לעד. ואני מקריא מדבריו מאמר של הרב יצחק גינצבורג, שליטה, שכתב על שפת אמת. בהנהגת השפת אמת הפכה חסידות גור לתנועה המרכזית בקרב יהדות פולין, ומנתה רבבות חסידים, ובהנהגת בנו האמרי אמת נקבעה חסידות בארץ הקודש. לחסידות יש הרבה פירושים מוגוונים. מה עיקר החסידות? יש שיאמרו תפילה בדבקות והשתפכות הנפש, יש שיאמרו התבוננות ארוכה ומעמיקה בפנימיות התורה, יש שיאמרו אהבת ישראל, אמונה ושמחה, ויש שידגישו את ההתקשרות לצדיק. אבל בחסידות גור הדגש הוא פשוט, לימוד תורה ויראת שמיים, יהדות יציבה, מסודרת ומעשית, בדרך סלולה מתאימה לרבים. כשהרוח החסידית היא החיות הפנימית המעמידה את הכל. השפת אמת עצמו היה אדם מסודר להפליא, ופעם אחת אמר שהוא יודע בדיוק מה יעשה בעוד שנתיים מהיום, הכל מתוכנן. אם כן, הרב גינצבורג עומד כאן על כמה מנקודות ההיכר של גור. אני מקריא שוב פעם, יהדות יציבה, מסודרת ומעשית, בדרך סלולה המתאימה לרבים, כשהרוח החסידית היא החיות הפנימית המעמידה את הכל. נקודות פשוטות, אך כידוע זה לא פשוט להיות פשוט. התורה האחרונה שהשפת אמת דרש בחייו הייתה בפרשת ויחי, והיא מסתיימת בפסוק שפת אמת תיקון לעד. מכאן ניתן השם לספריו, כלומר בחייו בעל השפת אמת לא ידע שהוא השפת אמת, כן? וכפי שכותבים הבנים בהקדמה לחיבור שפת אמת, אומרים ששפת אמת זה בגימטריה 1221, שזה עולה בגימטריה יהודה אריה במוהרר, כלומר בן מורנו הרב רבי אברהם מרדכי, וזה ודאי פשט. בכל מקרה, ננסה להבין את עיקרי משנתו של השפת אמת בעל ההילולה, מתוך עיון דווקא בדרשתו האחרונה. אבל למען האמת, הדרשה האחרונה של השפת אמת בויחי תרס"ה, שמסתיימת במילים שפת אמת תיקון לעד, למען האמת היא לא הדרשה האחרונה הפומבית שלו, אלא זו בעצם הדרשה האחרונה שהוא כתב בעצמו, כפי שהיה נוהג במוצאי שבת קודש. אבל הדרשה האחרונה באמת נאמרה דווקא בסעודה שלישית בשבת פרשת שמות. אבל למחרת במוצאי שבת כבר אחרי ההבדלה הוא חלה ולא כתב את תורתו. אבל תורה זו כן נכתבה מפי השמיעה על ידי גיסו ובן דודו, הרבי מפילץ, עוד בחיי השפת אמת, כפי שנראה בהמשך. אז אני רוצה עכשיו שנעיין בשתי התורות האחרונות של השפת אמת, גם על השפת אמת לבייחי, וגם על השפתי צדיק שמעתיק מפי השמועה את הדברים של בן דודו וגיסו השפת אמת, ומהם, משתי התורות האחרונות של רבנו בעל ההילולה השפת אמת, נוכל לעמוד על יסודות חסידות גור לפי הנהגת השפת אמת. אז אני מקריא עכשיו משפת אמת, פרשת ויחי, תרס"ה, כדרכו של השפת אמת, תורה קצרה ועמוקה מאוד. בפסוק יאספו ויגיד אליכם, ובמדרש שזכו מכאן לקריאת שמע, דאית כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, והנה כנסייה זו בוודאי הייתה לשם שמיים, ולכן היא קיימת לעד, וכמו שכתוב אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שהאספה הזו היה הכנה לכל הדורות. וגם מה שקיבלו אחר כך התורה היה בכוח זה, כמו שכתוב מורשה קהילת יעקב, ובכל אספה לשם שמיים מסייע כוחו של יעקב, די יעקב כלולו כדאית בזוהר הקדוש. ולכן בשבת קודש, שהוא זמן אספה, זוכין לנחלת יעקב. והרי כל ישראל נקראו על שם יעקב וישראל. אם כן, כל השורש מכנסייה הוא יעקב, ולכן אמר בי כלם אל תחד כבודי, שידע שכל הקהילות מתאספין בכוחו, ואמר שלא תחד כבודי הועיל ולא היה לשם שמיים. נכתיב תיתן אמת ליעקב, וכנסייה שהיא לשם שמיים נקראת אמת, כמו שכתוב, השם אלוקים אמת, והוא מתקיים. וקריאת שמע היא מתוך אספת כלל ישראל, כי העדות על הקדוש ברוך הוא אינו באיש יחידי, רק כלל ישראל. כמו שכתוב שמע ישראל, שמע הוא קיבוץ ואספה, וחל על זה שם השם אלוקינו, וסופה להתקיים, כמו שכתוב, שפת אמת תיכון לעד. בדרשתו הפומבית האחרונה, השפת אמת בוחר לעסוק בפסוק בו יעקב נפרד ממשפחתו וצופה אל עבר פני העתיד. השפת אמת שם דגש על כוחה של אחדות ישראל דווקא כשהם מאוחדים לשם שמיים, וזו אחדות שהיא מכוחו של יעקב. ודווקא בשל הכוח הזה, סופה של הכנסייה, של הכינוס הזה להתקיים, כי יש בה את נקודת האמת. לכן שפת אמת, נקודת האמת, תיקון לעד. עכשיו, בהרבה מובנים, השפת אמת הוא בעצם הנכד הרוחני של הרבי מקוצק. אולם, אם הרבי מקוצק הנחיל דרך אך ורק ליחידי סגולה על הסיירת, השפת אמת מנסה להנחיל את המורשת של קוצק לרבים. כלומר, נקודת האמת הריאלית, נקודת האמת המציאותית, שהיא זו שתיקון לעד. או בשפה יותר פשוטה, עבודה לשם שמיים באמת. ואם זה לא מצליח, שמע מינה שלא הייתה כאן פעולה לשם שמיים. כפי שאומרים, בשם השם נעשה ונצליח, כלומר, אם בשם השם נעשה, אז נצליח. ואם לא הצלחנו, סימן שלא פעלנו בשם השם. יש כאן אמת מאוד נוקבת, מאוד קוצקאית, אבל בשפה מאוד עדינה. נמשיך מה שכותב הרב סורסקי במאמר שלו, במרביצי תורה מלמד חסידות חלק ב', על הרבי שפת אמת. כשנשרף בגור בית המדרש, והקימו החסידים היכל חדש ורב מידות, הורה שפת אמת לחתנו הגאון רבי חנוך צבי הכהן זצ"ל, לנסח שלט המכריז על מטרת בית המדרש, שמיועד רק לתורה ולתפילה. הוסיף הגאון רבי חנוך צבי מילה אחת וכך כתב, בית המדרש קודש לתורה ולתפילה ולחסידות. אולם כשראה אדמו"ר את השלט אמר לו מיד שימחוק את המילה האחרונה, אחרת עלול גם מי שרוצה לפטפט סתם לבוא הנה באמתלה שמדבר דיבורי חסידות. ראיתם איזה ישרות. אז כעת נעבור לדרשה הפומבית האחרונה של השפת אמת שלא נכתבה על ידו, אבל ממש ניכר שהיא ממש 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 תמצית משנתו. אני מקריא משפתי צדיק של הרב פנחס מנחם אלעזר יוסטמן, שהיה בן דודו של השפת אמת וגם גיסו, מדבריו בשפתי צדיק פרשת שמות אות נון ב'. שימו לב, ממרן גיסי שליטה, עוד הוא היה בחיים, על פסוק חוסך שבטו, שונא בנו וכו'. ישראל מקבלים באהבה שבט, שבט זה מקל הייסורים, כדכתיב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. כמו שהאש אין מניח לכבות עצמו, על כן כששופכין מים על האש, האש מתאמץ להתלהב יותר. כן ישראל, אף שיצר הרע ואומות העולם רוצים להתגבר, לכבות אהבה והתלהבות לדבקות השם יתברך, נתווסף התשוקה וגוברת על הכל כדרשת חז"ל על פסוק צרור אמור דודי לי, צרור אמור, אף על פי שמצר וממר לי דודי. מכל מקום, הכל מתוך אהבה. וכן הזהירו חז"ל מכל מידה ומידה שמודד לך ומודה לו במאוד מאוד. ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן על ידי ייסורין. גלות מצרים היה הכנה לקבלת ההוראה הקדושה. הטלטול במדבר וירנך ויריבך היה הכנה לארץ ישראל. כן, עולם הבא צריך מקודם ייסורים. אך בשבת קודש מתנוצץ ניצוץ קדוש מכל ג' מתנות טובות הנ"ל. ובלא ייסורים. כמאמר חז"ל, בשבת יעשה כולו תורה. והוא אחד משישים בעולם הבא, וכמו שארץ ישראל מובחר המקומות, מקור ושורש חיות לכל המקומות שבעולם, כן, השבת, קודש, מובחר הזמן, שורש חיות לכל הזמנים, ונצרך רק הכנה. וכפי ההכנה וההשתוקקות לשבת קודש, כן, חל עליו ניצוץ מכל הגימל מתנות טובות, הנ"ל עד כאן לשונו. מוסיף השפתי צדיק כהערה אישית, היא מאוד חריגה בספרו. אחר כך, באותה שבוע, הוחלה, נניח חולה, ונעדר, רחמנא ליצלן. נראה שמאמר הנ"ל היה הכנה לעולם הבא שנשמת רבנו זצ"ל, פשוט בפשטות ועמוק בקדושה, חבל על דאבדין. עד כאן דבריו האחרונים באמת של השפת אמת. השפת אמת דורש כאן את המחזה הפילי של הסנה. על פניו, לפי ההבנה הפשוטה, הסנה זה משל לישראל והאש, המחלה והשורפת היא בעצם מצרים או שאר האויבים הקמים עלינו לכלותנו בכל דור ודור. אבל לפי השפת אמת, שמסתמך פה על דברי רש"י ומדרש תנחומה, דווקא האש מסמלת את ישראל. האש היא ישראל שיש בליבם את אש התשוקה הפנימית וההתלהבות לאביהם שבשמיים. ההתלהבות הזו היא לעיתים סמויה ולפעמים גלויה, אך היא לעולם קיימת ולא ניתן לכבות אותה. לכן דווקא הסנה, ביותו שיח קוצני, הוא המסמל את הצרות והמיצר שעם ישראל מצוי בו. דווקא מתוך הצרות מתגלה אש ההתלהבות לשם יתברך. והנקודה ששוזרת את כל דברי השפת אמת היא, נקודת הפנימיות היא העיקר, שכל מי שלומד שפת אמת זה מופיע כמעט בכל מאמר שלו. עיקר העבודה והאתגר זה היכולת לזהות את אותה נקודת הפנימיות ולהכיל אותה ולהשליך אותה על המציאות. נראה את דבריו של השפת אמת לפרשת שמו תרל"א. וזהו שאמר הכתוב שישאלו מה שמו. פירוש עתה בגלות שימצאו הערה מכבוד שמו גם עתה. והתשובה אהיה. פירוש מה שעל ידי הגלות יתברר כבודו יותר. אחר כך בתוספת ויתרון אור מן החושך. שידעו מצרים כי השם הוא אלוקים, ועל ידי הגלות יתברר ידיעה זו גם במצרים. כלומר, יתרון האור מן החושך, דווקא האור שבא מן החושך, אומר השפת אמת, שגם בחושך ימצאו את האור, ואז מה? ואז זה כבר לא חושך. מעין כך הוא כותב גם בפרשת שמו תרנ"ז. ובאמת הגלות הוא להוציא כוח הנשמות אל הפועל, כי כל נשמה צריכה להוציא כוחה אל הפועל. ועל ידי הגלות משתנות כוחות הנשמה באופנים שונים, ולכן שורש שם גלות מעניין התגלות, מעניין התגלות, כמו גל וגלגל, שמתהפך האדם על ידי הניסיונות והגלות עד שהם מוצאים מכוח אל הפועל. כל הערת הנפש ונשמה, ובאמת זה מעלה יתרה. ובמדרש בלבת אש מתוך הסנה הודיעך שאין מקום פנוי בלי שכינה. פירוש שזה מכוון הגלות, שיבררו בני ישראל מלכותו יתברך שמו שהוא בכל מקום, כמו שכתוב לאל, שורש שם גלות, על שם התגלות. שורש שם גלות על שם התגלות, שיתגלה כבוד מלכותו יתברך שמו בכל מקום. וזה נגמר על ידי נשמת בני ישראל בעולם הזה, כמו שכתוב במדרש, אני ישנה וליבי ער, כן, כל דודי דופק, פתחי לב וכולי. וזהו העניין של נקודת הפנימיות. מי שמודע לנקודה הפנימית של האלוקות בתוכו, אז באמת, מה ליאך מה ליאתם, לגביו אין באמת גלות. הוא רואה את שליחות השם עבורו בכל מקום, נגיד את זה במילים אחרות של רבי נתן, תלמידו משיך דרכו של רבנו נחמן נובע מברסלב, שהוא אמר, אני זכיתי לביאת המשיח. הוא היה בברסלב, הוא היה באומן, הוא לא היה בירושלים. לא, הוא אומר, המשיח הפרטי שלי כבר זכיתי. כמו שאומר רבנו, לכל מקום שאליו אני הולך לארץ ישראל, אני כבר לא בגלות. נדגים את זה, סיפור שחנן פורת הרבה לספר אותו, ואני באופן אישי זכיתי לשמוע ממנו כמה פעמים בתיכון, אני ככה מדמיין את זה בתור ילד. חנן פורת כותב באחד מהרעיונות שלו, אני מקריא: זיכרון הילדות הראשון שלי הוא הפגישה עם השומר. כן, חנן פורת נולד ב-1943 בקיבוץ כפר עציון, שעם הקמתו בגוש עוד לפני מלחמת השחרור, לפני שכפר עציון נפלה. זיכרון הילדות הראשון שלי הוא הפגישה עם השומר. היה זרקור גדול על אחד הגגות שהאיר את הסביבה. לילה אחד ביקשתי מהשומר לעלות ולסובב את הזרקור. התחלתי להאיר לכיוון היישובים הערבים שמסביב, בית אומר, צוריף, בית פג'אר וכל שאר הכפרים. פתאום נבהלתי ואמרתי לשומר, הם רבים כל כך ואנחנו מעטים כל כך. נכון, השיב לי השומר, אבל אצלם החושך ואצלנו האור. וזהי נקודת הפנימיות של השפת אמת. נראה איך כותב השם משמואל, שהוא באמת הנכד גם הביולוגי של הרבי מקוצק, ויש המון הגבלות ודמיון בין חסידות גור לסוחצ'וב, בין השם משמואל לשפת אמת. איך הוא כותב השם משמואל פרשת ויגש, תר"פ: היינו שבכל אחד ואחד יש בליבו נקודה פנימית שלא תוכל להתקלקל לעולם ונקראת בתולה ואיש לא ידעה, אך היא נעלמת מאוד, ובהתגלות נעלם זה תבוא הגאולה. לכן כותב השפת אמת פרשת האזינו תר"ד: יערוף כמטר לקחי. כי בכל איש ישראל יש נקודה חיות, רק שצריכים לעורר הפנימיות על ידי התורה. וכמו האדמה שיש בה כוח להוציא תבואה ופירות, והמטר מעורר כוחה, כן נקרא אדם על שם האדמה. כי השם יתברך נתן בכל איש ישראל קדושה וטהרה, ויראת שמיים ככל הצריך לו, ורק שצריך האדם להוציאו מכוח אל הפועל. וזה יגעתי ומצאתי, תאמין, פירוש מצאתי בתוך גוף האדם, כמו שכתוב, נשמה שנתת בי טהורה וכולי. ונמצא שאין האדם מוסיף דבר, רק שמעמיד עצמו במקומו כנעל, כי עיקר כוח התורה, מה שמעורר פנימיות כוח התורה שבלב האדם, וזה רק כשעוסק לשמה כנזכר לאל. וכמובן שדברים אלה של השפת אמת מושתתים על דברי בעל התניא, כן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, ששם בתניא ליקוטי אמרים בכמה מקומות הוא מדגיש את העניין של נקודת הפנימיות. פעם אחת שמעתי ממורנו ורבינו הרב יורם רוז'ילו צדיק, זכותו מגן עלינו, אחד החסידים ניגש לשפת אמת ואמר לו שהוא כבר הרבה שבתות נמצא בגור, אבל הוא לא מבין אף מילה מהדברי תורה שלו. שפת אמת אמר לו אותו חסיד בתקיפות, אתה יודע למה אתה לא מבין כלום? זה בגלל שאתה לא לומד תניא. הוא הסביר לו שכל מילה מדבריו בנויה על דברי התניא קדישא. אז נקרא עכשיו מדברי התניא באיגרת הקודש פרק ד', שם הוא עוסק בעניין של נקודות הפנימיות. והנה בהלב, כלומר בתוך הלב, יסוד האש האלוקית שבלב, יש שתי בחינות, בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב, ועומקא דליבא, שהיא למעלה מעלה מבחינת הדעת והתבונה, שיוכל האדם להתבונן בליבו בגדולת השם. וכמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם מעומקא דליבא. ועל דרך משל, כמו במילי דאלמא, לפעמים יש עניין גדול מאוד מאוד שכל חיות האדם תלוי בו, ונוגע עד נקודת פנימיות הלב ועד בכלל, וגורם לו לפעמים לעשות מעשים ולדבר דברים שלא בדעת כלל. מובא מלובש וגנוז זור השם ממש, כמו שכתוב, השם מחוכמה יסד ארץ וכו', והיא היא בחינת ניצוץ אלוקות שבכל נפש מישראל. ומה שאין כל אדם זוכה למדרגה זו, לעבודה שבלב ועומקא דליבא בבחינת הפנימיות, היינו לפי שבחינה זו היא אצלו בבחינת גלות ושביה, והיא בחינת גלות השכינה ממש. מפני שהלביש בחינת פנימית נקודת לבבו בזה לעומת זה, דיינו בלבושים צוערים דמילי דאלמא ותאוות עולם הזה, הנקרא בשם בבל, והיא בחינת אורלה מכסה על הברית ונקודה פנימית שבלב, ועל זה נאמר, ומלתם את אורלת לבבכם. לכן כותב השפת אמת, ליקוטים לראש חודש ניסן, שפת אמת ליקוטים זה דברי תורה וחידושים שהוא לא דרש ברבים, אלא הוא חידש בעצמו סביב גיל 16-17, משהו כזה. זה עיקר הכתבים הקבליים של השפת אמת זה אז, כי זה לא כתבים שהוא אמר אותם ברבים, אלא כתב לעצמו. וכך הוא כותב בליקוטין ראש חודש ניסן: בתוכן העניין שכל דבר שיש בעולם, רוחניות וגשמיות, הוא השם יתברך בעצמו, רק שעל ידי הצמצום, שכן היה רצון הבורא ברוך וברוך שמו, ירדה הקדושה ממדרגה למדרגה עד שנעשה מהם דברים גשמיים ממש. לזאת יוכל כל אדם לדבק עצמו בכל מקום שהוא תוך הקדושה שיש בכל דבר ודבר, אף בדבר גשמי, רק שיהיה בטל בניצוץ הקדושה. ועל ידי זה באמת גורם עליות בעולמות העליונים וגורם לחת רוח באמת לשם יתברך. ואם האדם כן, אין חסר לו כלום, שבכל מקום ומקום שהוא יכול לדבק על ידו בשם יתברך. וזה כלל כל הייחודים שבעולם, והוא עיקר עבודת האדם. ככה מסביר השפת אמת בפרשת תרומה, מבחינה פיזיולוגית, אנטומית, למה לב האדם תמיד דופק. ככה כותב פרשת תרומה תנ"ה. ולכן זו הרשימה לעולם דופק בלב איש ישראל. ולכן אפילו אחר החטא, היה בליבם זו התשוקה לשוב להתקרב אליו יתברך, והמאמינים שלנו, לכן הלב תמיד דופק. וכן הוא כותב בשפת אמת, פרשת במדבר תנ"ב. כי באמת בכל אדם יש נקודה אמיתית ורצון אמת לשם יתברך. ורק כשנחשק, כלומר שמכוסה ונסתר ברצונות אחרים. ועל זה כל היגיעה לבוא לאמיתות הרצון. וזה יגעתי ומצאתי ולמצוא החיות בעצמותו שאין חסר לאדם כלל. ויש בכל איש ישראל קדושה לאין שיעור, רק להסיר הקליפות הסובבין ומכסין האמת. וכן כותב בשפת אמת פרשת ויחי, תרל"ד, וכן בפנימיות סוד הקץ הוא נקודה חיות שורש האחדות שנקרא רזה דאחד, כי בגלות הוא בסוד חתום. ולעתיד יתגלה ויהיה השם אחד ושמו אחד, וכפי שבאין לשורש נקודה זו יוצאין מהגלות. גם פרשת ויתחנן, ובזה נתחיל לסיים ולסכם, כי בפרשת תרל"ד, כי פירוש גאולה, מה שיודעין שגם בתוך כל הסתר וגלות מחיצוניות, יש גם כן נקודה גנוזה מדברך, ועל ידי זה באה הגאולה, בשון של רבנו, ואפילו באסתורה שבתוך האסתורה, עשה שלוח עשרה בוודאי, גם שם נמצא השם יתברך. וגם לחנוכה אומר השפת אמת, ועתה שהמשכן נגנז מכל יקום יכול להיות נמצא על ידי החיפוש, כן, חיפוש בנרות, שהוא לבוא לנקודה הגנוזה. מבואר כי יש למצוא גם עתה בחינת בית המקדש וירושלים על ידי החיפוש. וכן כתוב דורש ציון דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה. ועל ידי כוח המצוות שאדם עושה בכל החיות, נתעורר חיות הפנימיות שהיא נקודת הטהרה. לסיום, נראה את דבריו של השפת אמת, תרמ"ם לפרשת בראשית. ואותו נקודה חיות שמתלבש באיזה מקום לחיותן, זו הנקודה אין לה שיעור, כי למעלה מן הזמן והטבע. והנקודה זו נאמר הוא מקומו של עולם, אין עולמו מקומו. וכתוב רחבה מצוותך מאוד, ומאוד הוא יותר ממקום התלבשות. כן בכל דבר נקודה פנימיות, אין לה מידה וגבול, וכן הוא בנשמת אדם שאין לה שיעור, כמו שכתוב יוצא רוח האדם בקרבו. וכפי התפשטות הגוף, כך תוכל לקבל מהנשמה. והיא אין לה שיעור, וכמו כן נשמה שבכלל העולם, כי אדם עולם קטן הוא. עד כאן. בהרבה מובנים, עניינו של הרבי, בכלל של רבי בכל חסידות, לפי השפת אמת, עניינו של הרבי זה מי שנקודת הפנימיות שלו היא גלויה, ומתוך כך הוא יכול לעורר את נקודת הפנימיות אצל אחרים. פעם אחת אמר הרבי שפת אמת, ואני מצטט, אין צריך להיות רבי כדי לעזור לחולה. כל יהודי שצערו של חברו נוגע עד עומק ליבו, כאילו היה זה צערו שלו עצמו, יכול גם הוא לעזור לחברו. התביעה להיות מחובר לנקודת הפנימיות זה לא דבר כזה כל כך קל, זו תביעה גדולה מאוד. זה מצריך מהאדם לברר בכל רגע נתון מהו רצון השם. בגלל שנקודת הפנימיות שלו היא חלק אלוקה ממעל ממש. כפי שאומר דוד המלך בתהילים פרק מ' פסוק ט', לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מעי. לכן מכאן התביעה הגדולה לעסוק בתורה בכל הכוח, ולאהוב כל יהודי, אהבת תורה ואהבת כל יהודי. כפי שכותב הרב סורסקי, בהמשך אותו מאמר, פעם, כשלמד מבנה בשפת אמת, שאל איזו היא מצווה העוטפתו לאדם בכל מלוא שיעור קומתו. השיב אחד מהם, מובא בספרים, שבמצווה הצוקה האדם נכנס בתוכה כולו, הגיב בשפת אמת, לשב בסוכה יוצאים אפילו בראשו ורובו. אבל יש מצווה אחרת שצריך לקיים אותה בכל רמ"ח ושס"ה ממש, הלא זו ואהבת את אדוני אלוהיך. בזה אי אפשר ראשו ורובו. אני חוזר למאמר האחרון של השפת אמת, פרשת ויחי. נקודת ברור הרצון, שיהיה כל כינוס, כל כנסייה לשם שמיים, שנדע שנקודת הפנימיות שלנו היא אכן הפנימיות הרצויה מצד הקדוש ברוך הוא, ולא חס ושלום זיוף מתוחכם שמבוסס איזושהי למדנות מקומית. סיפור חביב עליי מאוד, שאולי כבר שמעתם אותו הרבה פעמים, אבל תמיד רואה לחזור עליו, זה החתונה של רבי יעקב יצחק הלוי רבינוביץ', הידוע בכינויו החויזה, החוזה מלובלין. החוזה מלובלין היה למדן עצום ועילוי גדול מאוד, ובאמת אחד מהגבירים דאז בפולין שם עינו עליו ושידך לו את ביתו, כן, הכלה מהוללה, וכדרכם של החסידים אז והיום לא כך נפגשו לפני כן, ושהוליך אותו להוריד את העינומה, ואז הוליך אותו אביו וחמיו לעתיד השוור, הוליך אותו לחופה. הוא עומד תחת החופה עם השטריימל והקיטל והגרטל, וככה כולם שרים, ולאט לאט ככה מוליכים את הקלה, את הקלה המהוללה, לקראת החופה, והוא מביט אליה פעם ראשונה, ורואה שם את אמא שלו, ואת השוויגר לעתיד, ואת הקלה שלו, אבל הוא אחוי זה. והוא קולט שמתחת לעינומה ולסמנה יש לה שרשרת, ועל השרשרת אין מגן דוד. שרשרת יש שם שתי ורב, יש שם צלב. כלומר, הקלה שלו היא יהודית משומדת, היא כופרת בעבודה זרה. לא עלינו. מה עושה החוזה? מה, יבייש אותה? הרי הוא חוזה, הוא רואה מה מעבר לבגדים. התלבטות קצרה, ולוקח את הרגליים שלו, ומחליט שהוא בורח מהחופה עם הקיטל והגרטל והשטרמל, לאן הוא יברח? אמר לעצמו החוזה מלובלין, שמעתי שבליז'נסק יש צדיק רבי אלימלך, התחיל לרוץ 3 ימים ו3 לילות, 3 ימים ו3 לילות לעבר ליז'נסק. הוא מגיע ליער, היער שבקצהו כבר נמצא שם ליז'נסק, בית מדרש של ליז'נסק, ופתאום, כבר זה עלות השחר עוד מעט, יוצאת לקראתו בחורה נאה וחסודה בבגדי לבן ממשי, ואומרת לו יעקב יצחק, יעקב יצחק, קוראת לו, ומנסה לפתות אותו לדבר עבירה. אומר לה החוזה מלובלין, חס וחלילה חס ושלום, מה פתאום, לך מפה, אשת איש. הוא מסביר לו, לא, אני לא אשת איש, אני פנויה. אומר לו, אז מה פנויה? אז מה, מה מקווה? אומר לו, לא תדאג, הנה, יש לי אישור מהבלנית, מועצה דתית בירושלים, הייתי במקווה, טבולה. גם פנויה, גם תפילה, אומר לה, עדיין, אין פה קידושין, אין זה, וזאת תהיה, הייתה למדה במדרשה, יודעת ראשונים ואחרונים, אבן העזר, קידושין, יודעת, כל מה שהוא אומר לה שאסור, היא מראה לו שמותר, וקיצר, מנצחת אותו בלמדנות. אמר לה, החוזה מלובלין, נו שוין, בסדר, אז הצלחת להוכיח לי שעל פי דין תורה זה מותר. עכשיו תסביר רק דבר אחד, תעני לי רק על שאלה אחת, איזה נחת רוח תצמח לריבונו של עולם אם נעשה את המעשה הזה? ואיך שהוא אמר לזה, אותו בחורה וחסודה התפוגגה. זה היה השינדלת, שד, שבא לנסות להחתיא אותו. החוזה מלובלין כולו נסער, המשיך לרוץ לליז'נסק, הגיע לבית מדרש בזמן הנחת תפילין, ואיך שהוא נכנס, רבי אלימלך קם על רגליו, דפק על הסטנדר ואמר, ברוך הבא יוסף הצדיק. אז, אני לא יודע מה לגביכם, אבל אני ודאי לא יוסף הצדיק, וגם לא חוזה ולא מלובלין, ואני לא יודע בדיוק איך אני יכול לפגוש את רבי אלימלך, אבל מה אני לקחתי מהסיפור הזה? יש פה תביעה אמיתית, נקודת ברור הרצון, לפני כל מה שאני עושה, אוכל, יושב, מנצל את הזמן, חוזר הביתה מהעבודה, כן פותח אינטרנט, מתייחס לילדים, קורא ספר, מה? לפני כל דבר, לחשוב, איזו נחת רוח תצמח לבורא עולם ממעשה הזה. לא רק דברי העבירה, גם דברי הרשות. וזה עבודה קשה וטובנית, אבל זה עבודה אפשרית, כי אין פה תביעה לעיון שכלי עמוק של התבוננות, או תביעה של ניסיון לייצר חוויה אקסטטית מדהימה של דבקות. מה מדובר פה? לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ולכן, לכן תורתך בתוך מאי. אז אם אני מסיים ומסכם, אפשר להרחיב פה עוד על עניין של ארץ ישראל על שפת אמת, כמקום גילוי נקודת הפנימיות. עכשיו להרחיב גם על עניין שבת קודש, כזמן בו נקודת הפנימיות מתגלה. הכל מונח לפניכם בדרשתו האחרונה של רבנו שפת אמת, זכותו מגנה עלינו, כפי שנכתבה על ידי אסיפתי צדיק, אני אשלח את זה לכם, בדף המקורות. נסיים בהערת שוליים של אסיפתי צדיק, נראה שמאמר הנ"ל היה הכנה לעולם הבא שנשמת רבנו זצ"ל, פשוט בפשטות ועמוק בקדושה, חבל על דאבדינהו. ואולי בכך ענינו לשאלה, וזו הסיבה, מדוע דווקא שפת אמת תיכון לעד? למה? פשוט בפשטות ועמוק בקדושה, שנזכה לאחד בשיפולי גלימתו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.